Life is a highway and it's mighty fucking long.
Mighty fucking long.
Full of twists and turns, so you know shit's gonna go wrong.
Shit's gonna go wrong.
You can slip,
slip.
You can slide,
slide.
You can run, but you can't hide. Nobody gets out alive.
Nobody gets out alive.
Nobody gets out alive. Life is a highway with mountains mighty high.
Mountains mighty high.
When you get to the top, it's steep down the other side.
Down the other side.
All of a sudden, you're going too fast. The brakes don't work. That's your ass.
Your ass.
Nobody gets out alive. Nobody gets out alive. There's lots of roads that you can take.
שלום לכל המאזינים, אתם בשורה שנייה באמצע, אני תום שפירא ואיתי
אביעד שמיר.
למי שלא מכיר, למי שזו הפעם הראשונה שלו, הקונספט שלנו מאוד פשוט. בכל שבוע אני ואביעד בוחרים שני סרטים, אחד חדש ואחד ישן, ומדסקסים אותם כל אחד בנפרד ושניהם ביחד.
יפה מאוד.
זה פרק 211. אתה בטוח?
211.
כן? אוקיי.
בוא נגיד שכן.
בסדר. איפה אפשר למצוא פרקים קודמים שלנו?
באינטרנט.
אתה מוכן לפרט?
יש דפדפה, נכנסים אליו. אתה לוחץ על פאוור במחשב.
כן, רגע, מה זה מחשב?
כמה אתה רוצה שאני אפרט?
מחשב, מה זה מחשב?
אוקיי, יש חומרה ויש תוכנה.
כן.
החומרה נמצאת בעיקרון בתוך הקופסה.
אוקיי, הקופסה.
כן.
הסרט הוא של הבחור שעשה את דוני דארקו.
כן.
כן.
חזרנו לקולנוע. אוקיי. בכל אטום יש מספר חלקים.
יותר אחור. יהיו בראשית.
אוקיי. בום, זה המפץ הגדול. למרות שלא שמעו אותו כי זה היה בוואקום. אז דמיין מפץ גדול. כעבור, לא יודע כמה, 15 מיליארד שנה, לא יודע כמה.
כעבור, כן, וכל המאזין שהראה לנו עכשיו נעלם כאילו. כאילו הם עשו, לא רק שהם עשו אנסאבסקרייב, הם גם מחקו כל פרק קודם שאולי שמרו להם על המחשב, והם דפקו את הראש בקיר כל כך חזק בתקווה לשכוח שהם אי פעם שמרו אותנו.
מעולה, אז הם מוכנים לפרק הזה.
כן, פרקים קודמים אפשר למצוא בדף הפייסבוק שלנו, שורה שנייה באמצע, איפה שאנחנו מעלים כל שבוע ביום חמישי, דרך שני מקורות, דרך אייקס, פשוט חפשו שם שורה שנייה באמצע, ודרך אינטרנט ארכייב, archive.org, פשוט חפשו שם שורה שנייה באמצע.
אנחנו גם בגוגל.
נוסף על כך, כן, כאילו חפשו שורה שנייה באמצע בגוגל, תגיעו אלינו, תוצאה ראשונה.
או שנייה.
גם וגם אני מאמין.
כן.
אנחנו גם בבלוגים.
גם בבלוגים.
כן. אביעד, איך יוצרים בלוגים?
אוקיי. יש מחשב.
כן. אחורה. רגע, רגע, איך אני מושיג את המחשב הזה?
אוקיי.
מהחנות? בג?
אוקיי.
בג 2000?
זוכר שהיו פה רומאים, הם כבר לא פה.
וואלה. הם השאירו לך את שורה שנייה באמצע.
רק זה הולך להיות ממש ארוך. כן.
כן.
יש לנו בלוגים, הבלוג שלי נקרא בשביל הזהב, יש לו גם עמוד פייסבוק. אתה כותב, אם לא סנות אלה, בעלינות.net.
וגם לא יש לה פייסבוק.
נכון. וגם לפודקאסט הזה יש עמוד פייסבוק, שורה שנייה באמצע.
זה אמרתי בתחילת המשפט האינסופי הזה.
שלא אמרת את זה.
אמרתי את זה. רגע, לפני שנעבור לסדר של השבוע, יש לנו את האזהרה הקבועה.
חזרנו. יהיו ספוילרים, אנחנו נכנסים לפרטי העלילה המתקדמים, ואנחנו מאוד עייפים, אז כנראה שיהיו ספוילרים גם לדברים שלא קרו מעולם.
נעבור לסדר של השבוע, מותר. אנחנו הולכים לדבר על...
I'm a AAA rated executive protection agent. And you're the most wanted hitman in the world. My job is to keep you out of harm's way.
Shit, what the fuck? And I...
You will last 1 hour without me.
Fuck you! Eat my ass!
That's what she said!
Suspects are on the roof.
No odds in that job.
Just gotta find a more intelligent way.
No, motherfucker! Holy fucking shit.
The Hitman's Bodyguard. או כמו שקוראו לו בארץ לחמש דקות, לשמור על הראש לפני שמישהו התאושש ואמר, שומע הראש והמתנקש, נו יאללה.
לא, גם לשמור על הראש זה הפוך מהרעיון, כאילו, לא יודע.
כאילו, מעניין לראות להם בראש בכלל מקרים בסרט, אז אני מניח.
גם בראש.
כאילו.
כאילו, שומר ראש בעיקרון, שומר גם לכל השאר. אבל זה, אני לא,
למה? למה כל זה שומר ראש, אם המונח בעברית זה בודיגארד, זה בדיוק ההפך, זה שומר גוף.
כן.
כן.
לא יודע.
מישהו צריך לדבר עם החבר'ה באבן שושן וכזה, היי, היי, היי.
חבר'ה.
לריין גוזלינג ריינולדס, לא אכפת אם יורים לך בראש, אכפת לו רק מהגוף שלך.
אני כל הזמן בבין קוראים לסרט הזה בעברית, שומע ראש והמתנקש, או המתנקש ושומע ראש.
נשמע כמו סרט סמוראים, כאילו משנות ה-70.
זהו, משהו נשמע לי ככה.
אתה לא ראית על סרט הסמוראים משנות ה-70. זה סרט של במאי פטריק יוז, שידוע לעולם בתור, מי זה פטריק יוז?
הוא עשה בלתי נשכחים 3.
כן, כבר שכחתם מה זה. זה הסרט הכי טוב בסרט בלתי נשכחים האמת, שזה לא כזה אתגר פשוט. והוא נכתב על ידי טום אוקונר, שקוראים לו טום אוקונר. ובסרט משחקים ריין ריינולדס, סמואל ג'קסון, גרי אולדמן בהופעה הכי מוזבזת שלו בהיסטוריה.
אני לא בטוח, הוא בזבז כמה לאורך
השנים. כן, אבל זה באמת, כאילו, היו יכולים להחליף אותו בבא, כאילו, מעץ.
לא עשו את זה?
אלודי יאנג, המכונה גם אלקטרה, היא בסרט טלוויזיה פופולרית.
לא פה, ב...
דיפנדרס.
כן.
שכולם מדברים עליה עכשיו, ואני אומר, יופי לכם. וסלמה הייק, בתור, מה היא עושה בסרט הזה?
היא בכלא.
זה, יש התעקשות של התסריט להגיד, לא, לא, חבר'ה, למרות כל מה שהכימיה ביניהם, שני הדמויות הראשיות הם לא הומוסקסואלים. אז הנה, לאחד מהם יש חברה מיותרת, ולשני יש חברה יותר מיותרת, ותראו, כאילו, no homo.
אוקיי, שזה מוצא, כי חלק מהסרט מתחש באמסטרדם, אז כאילו, שם זה מאוד מקום, שם זה כאילו הרבה יותר פתוחים לזה, אז לא יודע.
ובכן.
בעצם, שתי הדמויות הראשיות הם אמריקאים, שמשום מה נמצאים בלונדון. או במנצ'סטר.
ואז הם נוסעים להג.
כן.
להתחבק.
דרך אמסטרדם, כן.
הם נוסעים להג להתחבק, כן.
אני לא בטוח שמישהו, אגב, מציין את הג. מבחינת הרבה אנשים, הסרט, בית הדין הבינלאומי נמצא באמסטרדם מבחינתם, כי אף אחד לא טורח לומר הג. פשוט תגידו את המילה.
מייקל ברייס. מייקל ברייס הוא סוכן להגנת אישים. זה מסתבר, יש רשות שמחלקת אישורים כאלה. הוא הכי טוב בעולם. עד שיום אחד... עד שיום אחד הבחור שהוא שומר עליו, סוחר נשק.
בעל השם בכלל לא גנרי.
קורסאווה.
תקשי קורסאווה.
תקשי ביט קורסאווה, אם אתה מתעקש.
כן, זה כאילו...
בגלל he gets beat up a lot.
התסריטאי במרכאות, טום אוקונור, אמר, אוקיי, אני צריך לחשוב על שם יפני.
האם התסריטאי הזה הוא סטיבן סודרברג בעצם?
אני לא יודע.
זה היה בדיחת קרוסאווה לפרק הקודם, כי שני הפרקים האלה מוקלטים אגב. אחד אחרי השני, בגלל שאנחנו קצת עייפים.
והנה המידע שאף אחד לא היה צריך.
יש לנו תירוץ עכשיו.
כן.
בכל אופן, הוא מאבד את הלקוח שלו, הראש של הלקוח, הוא מאבד את הראש של הלקוח שלו בעיקר.
הוא לא שמר טוב על הראש.
כן. מה שגורם לו להידרדר, כמו שקורה בסרטים כאלה, לאלכוהוליזם, והוא עכשיו חי במכונית שלו, והוא קצת כמו ברוס וויליס בטווח פגיעה.
רק שהוא לא זה ולא זה.
כאילו, אין לו תקרית משהו ברוס וויליס בשנות ה-80, זה בטוח.
לא, הוא גם לא מתדרדר לאלכוהוליזם, הוא פשוט...
הוא מתעורר במכונית שלו ומשתין לתוך בקבוק.
כן. חלק מהעבודה שלו. לא נראה שהבנת את הסצנה הזאת.
וואטר, כאילו, אתה יודע, הוא במצב היום ונורא פעם...
אוקיי, באופן כללי, אם בן אדם אין לו מקום להשתין בו,
כן.
הוא יצא מהמכונית.
כן.
באופן כללי.
כן.
בן אדם שרוצה לספק דגימת שתן ללקוח מכור בסמים, יעשה זה בתוך בקבוק.
אז כן, לא עבדת את הסצנה הזאת, אני מצטער.
זה בסדר, לא מסבירים את זה, זה פשוט השערה.
אוקיי. אז הוא עכשיו עדיין סוכן לשמירה על אישים, אבל בדירוג הרבה יותר נמוך, מה שנקרא.
לא יותר מ-A1.
כן. באותו זמן, סמואל ג'קסון משחק את דריוס קינקייד, המתנקש הכי נודע בעולם, והוא מוכן למסור עדות לבית הדין לפשעי מלחמה נגד גרי אולדמן בתור רודן כלשהו.
מבלרוס, אגב.
הם בחרו מדינה ספציפית, זה
הפתיר. מדינה אמיתית, שהיא באמת דיקטטורה, וסביר להניח שלא יקרינו שם את הסרט הזה.
הם יאבדו את הדולרים הבלרוסים, או איזה מטבע שהם משתמשים בבלרוס.
כי סוקוביה היה תפוס כבר. אבל האמת שזה באמת צעד מאוד חריג, כי בדרך כלל...
ממציאים מדינה, או פשוט אומרים רודן של...
כן. הרודן...
המזרח אירופאי.
המזרח אירופאי הוא... הרודן ההוא שהוא לא מדרום קוריאה, אלא ליד, דברים כאלה.
צפון קוריאה, לא?
אמרתי ליד.
בסדר. בכל אופן, הוא מוכן להעיד נגד הרודן ולדיס בלח בלח ולאז' בתמורה לזה...
דוקוביץ'.
כן, whatever. זה לא משנה.
השמות פה כל כך יצירתיים. יש פה, אחד העדים זה דוקטור אסימוב. כי, אוקיי, יושב התסריטאי, אומר, אוקיי, אני צריך שם יפני.
מסתכל על מדף הדיבידי. כן. מסתכל על מדף הספרים כוס. ואני כזה, איך קוראים לרוצח? והוא מסתכל בתוך כוס הקפה הרגש וכזה...
קשן קפה. קובייאשי.
קינקייד קופיז. ואז הוא מפעיל את הקפה וזה נשבר וזה כזה, רגע. זה היה הסוף של הסרט הוא שאני לא יכול לספיילר בכל מקרה. וואו.
כן.
כן.
תסיים כולה שלך של התסריטאי לסרטים.
כן. צריך להעתיק ממשהו, בטח שלא מהמוח שלו. אז אחרי שסמואל אל ג'קסון בתור בלה 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 מסכים להיות מועבר... כל הסוכנים ששומרים עליו נרצחים על ידי עובדים בשביל הרודן המזרח אירופאי מבלרוס.
זה כן, משהו כמו...
חמש דקות אחרי שהם יוצאים מהמפקדה.
כן, כמעט כולם.
כן, חוץ מאחת, אמיליה רוסל, אלודי יאנג, והיא מחליטה בצעד חריג שמאחר ובבור יש מישהו שמושתל בתוך הסוכנות שמדווח על התנועות שלהם.
היא תלך לדירת מסתור שהסוכנות יודעת עליה.
כן, ותקרא לחבר שלה לשעבר, מייקל ברייס, שילווה את דריוס קינקייד להאג, ואז יש בדי קומדי. עם מרדר.
יש כמה בעיות, בעצם הרעיון מאחורי הסרט. אחד מהם זה שהוא מתרחש במין עולם מופלא כזה שבו לאינטרפול יש כוח אמיתי, ולבית הדין הפלילי בהאג יש כוח אמיתי. אבל גם באמת כל הרעיון ש... הם אומרים שאוקיי, יש חפרפרת באינטרפול כנראה. הדבר הראשון שהיא עושה זה ללכת למקום שהאינטרפול יודע שהיא תלך אליו. וברגע הזה כל הדמות שלה, של אמליה רוסל,
כן.
הדמות שלה לגמרי מאבדת אמינות. כי אני אמור עכשיו להאמין שהיא יודעת מה היא עושה, ואז, ומכיוון שאנחנו כן אמורים להאמין שהיא יודעת מה היא עושה, גם אומרים להאמין שלהביא את מייקל ברייס בתור מי שישמור, כי היא לא יכולה להביא מישהו מהארגון, זה צעד חכם. מייקל ברייס בעיקרון הוא עדיין עוסק בהבטחת אישים, והוא עדיין מאמין שהוא ממש טוב בזה, והכל אצלו מתוכנן עד הפרט האחרון, הוא מנסה למשוך כמה שפחות תשומת לב, להימנע ככל הניתן מהתקלויות אלימות, העניין הוא שדריוס קינקייד ניסה להרוג אותו 28 פעמים עד היום, והם ממש שונאים אחד השני.
ורגע, אתה לא תאמין, מסתבר שהאיש שירה לקורסאו בראש ושהרס את המוניטין של מייקל ברייס, זה היה פעם פעם פעם, דריוס קינקייד, הסרט מנסה להציג את זה בתור הפתעה, ואני כזה... סרט?
כן.
אתה אשכרה מנסה...
אמרת לנו שהוא מתנקש הכי טוב בעולם, והוא דיבר על זה שהוא יכול לעשות את זה.
לא, אבל זה כל כך מתבשל, זה לא אמור להיות הפתעה, זה אמור להיות כזה, כן. בכלל, יש לסרט הזה הרבה רעיונות שיכולים להיות מבוצעים טוב, אם התסריטה היה לוקח את זה צעד אחד קדימה, ואם הבמאי היה לו חוש יצירתי יותר מאשר, הנה המצלמה, הנה הפעולה. לדוגמה, הרעיון של, הם מכירים אחד את השני, כי דריוס קינקייד ניסה לרצוח אנשים ש... שמייקל ברייס שמר עליהם בעבר 28 פעמים.
גם אותו.
כן, יש לנו פלשבק אחד לזה. אני כזה, לא יהיה אידיוטים, תציגו את זה, זה אחלה הזדמנות לכאילו, לכל מיני דברים קומיים, תציגו כל מיני ניסיונות רצח שלו.
זה רק זה, גם זה הפלשבק לפעם האחת שבו הוא הצליח כמעט לפגוע בו. וזה גורם לעיתות, אוקיי, איך אתה יודע שזה היה הוא בכל הפעמים האחרות, אם הוא לא הצליח?
כאילו, זה יכול להיות אשכרה... שורה של קטעים קומי מצוינים סטייל ויילי קיוטי ורוד ראנר.
הקטע שבו ויילי קיוטי לוקח רובה צלפים ומנסה לפקוע.
כן. תראה, כי דריוס קינקייד הוא המתנגש הכי טוב בעולם, אבל זה הבן אדם האחד שצליח להתחמק ממנו, מסתבר שוב ושוב ושוב, כאילו שהצליח להציל אנשים שהוא ניסה להרוג. כי קורסאו היה, וקורסאו היה הפעם האחת שבה דריוס קינקייד הצליח להרוג מישהו בהשגחה.
אוקיי, אתה חייב להפסיק לומר את השם של קורסאו, כי זה נהיה מגוחך.
וזה היה בדיוק אחרי שסיים לביים את רן וחשבו שכל העולם פתוח לפניו.
הוא היה בין 80 ומשהו. כן. ועיוור.
כן.
השאלה שכן, אני אגיד, קורסאווה, אקירה קורסאווה, הצליח לביים סרט שלקבל מאמנות לאוסקר על סרט שהוא עושה כשהוא לא יכול לראות. זה די מכובד.
בטהובן כתב, אתה יודע, כמה וכמה? כן, כן, דיברנו על צ'ארלס גורדין בפרק, אנחנו הולכים לדבר, זה טריוויה לעתיד, כאמור, עייפים.
כן.
עוד פעם, זה רעיון נחמד בתיאוריה, פשוט לא עושים איתו כלום, וכמו הרבה דברים אחרים בסרט הזה, מציגים לך סצנה או קטע שאתה אומר, אה, כן, אני יכול לראות בתיאוריה איך זה הופך להיות חוויה סופר כיפית, איך זה הופך להיות משהו סטייל קינגסמן, או סרט של אדגר רייט, כאילו משהו שהוא מודע למגוחכות של עצמו ומשתמש בה כדי לקחת איזה צעד אחד יותר מדי, ובמקום זה זה פשוט, זה נראה כאילו זה הגיח מסוף שנות ה-90, כאילו זה לגמרי פשוט, הצילום שטוח וההצגה שטוחה ואין שום, אין שום השראה לכל דבר, כאילו חוץ מהשחקנים הראשיים, חוץ מג'קסון ורנולדס, כולם שם כדי לצאת ידי חובה.
סם הייק בסרט אגב.
כן.
זהו, זה כל מה שצריך
להגיד בסרט. להזכיר, כאילו, גרי אולדמן, כאילו אחד השחקנים הכי טובים בהיסטוריה. מישהו שיכול להיבלע לכל תפקיד בקלות.
אל תדאג, אולדמן מקבל אוסקר. לא על זה, על סרט אחר.
מועמדות לפחות.
כן.
אבל כאילו, עוד פעם, הוא שם, ואיזה יכול להחליף אותו על ידי כל שחקן אופי גנרי משנות ה-80 שהוא קצת השמין.
אפילו לא שחקן אופי, כל שחקן שיכול לומר
כאן משפטים באוסי. אריק רוברטס עדיין בחיים, היית יכול לשים פה את אריק רוברטס, כאילו, הוא ישמח לעשות זה בשביל, מייקל בין, כאילו, עושה היום הכל בשביל צ'ק נראה לי.
שון בין, הוא יכול לעשות את זה גם.
כן, מיסטר בין.
כן, הוא באמת יעשה כל דבר.
שמח להיות מיסטר בין בכל דבר של הסרט.
באמת? נהניתי מקטעים מהסרט, אני לא, אוקיי, הוא לא סרט טוב, הוא לא היום ונורא, אבל הבעיה האמיתית שלו מבחינתי זה לא בקומדיה, כי היא עובדת חלק גדול מהזמן, הבעיה זה שהוא לפחות 50% מהיום זה סרט אקשן.
אקשן רציני כזה.
ופטריק יוס לא יודע לביים אקשן, אני, אוקיי, לא ראיתי את ביתי נשכחים 3, אז אני לא יכול לשפוט מבחינת כל הקריירה שלו, הארוכה והענפה. על סמך הסרט הזה, The Hitman's Bodyguard, הבן אדם לא יודע איך לביים אקשן, והוא עושה את פשוט שילוב של כל הטריקים המעצבנים שקיימים היום, המצלמה הרועדת, העריכה שלא קשורה לכלום, קלוז-אפים קרובים מדי, יש קטע שבו מישהו מסתיר את המצלמה עם הגב, ואנחנו לא יודעים מי זה, ואנחנו לא יודעים אם הוא תוקף או נפגע בדיוק, לא ברור. קטע שבו, באמת, אם נקפוץ לסוף, קרב בין מייקל ברייס לבין, אני מניח
שעוזר
מפקד הכוח הבלרוסי הלא רשמי.
אני לרגע הייתי בטוח שזה הבחור שדיברנו עליו שתמיד מופיע בסרטים בתור גנגסטר רוסי עם הזקן המרשים.
לא, זה לא מספיק זקן.
הייתי בטוח שאולי יגלחו לו את הזקן.
לא, אף אחד לא יגלח לו את הזקן.
יגלחו את בן אדם, אתה אומר, יגלחו את הזקן.
זה זקן שגידל בן אדם.
עוד פעם, כאילו, יש לך חבר'ה רעים והם כולם גנרים לגמרי, אין לך אפילו אחד שהוא כזה, אתה יודע, מפקד החוליה שלם זה, כי יש לו, לא יודע, צלקת מגניבה מתחת לעין או משהו כזה.
לא, אבל הוא מדבר, הוא בלרוסי, כאילו, אז הוא, יש לו מבטא מזרח אירופאי, אז...
לכולם יש מבטא מזרח אירופאי,
פעם זה היה מספיק. גרי אולמן
אז
היה ככה פעם נפל.
לא, כן, אבל אני אומר, צריך להיות לך לפחות אחד שהוא כזה, אתה יודע, הסאבוס.
זה גם מעבר לזה, אבל, אוקיי, אני רק אשמיע את מה שהתחלתי קודם, אבל.
כן.
הקרב הסופי ביניהם מגיע לקרב בתוך מין בית מלאכה כזה שבמהלכו מייקל משתמש בגרזן על היריב שלו והיריב פשוט אוקיי זה גרזן ממש גרוע כנראה כי הלאב שלו פשוט מתנתק מהידית
הוא פוגע לו בבטן עם כן. לאב של גרזן והבחור ממשיך להילחם ואתה
כן.
חושב דיברנו על זה לפני ההקלטה אוקיי זה הולך להיות משהו קומי ומוגזם שזה הבחור שאי אפשר להרוג ומת אי אפשר להראות אותו, כאילו צריך לחנוק אותו במשך 5 דקות בערך, ולראות לו בגב 3 פעמים לפני שהוא מת, אבל לא עושים עם זה כלום, זה סתם כאילו...
זה גם, למה המצלמה רועדת בשלב הזה?
כן.
הם לא זזים, השחקנים לא זזים, הם... ריין ריינולדס מחזיק שרשרת, והוא עם השרשרת סביב הצוואר הולך ונחנק.
מה שאתה צריך, זה פשוט, אתה צריך להפך, אתה צריך לעשות צילום יציב, מרחוק ככה שרואים את שני הגופים שלהם והבחור הוא נתלה מצד אחד וריין ריינולדס כזה אתה הולך למות או משהו כזה ובחור ממשיך וריין ריינולדס אתה צריך לראות את הייאוש בפנים שלו ואת השפת גוף שלו כשהוא מנסה להושיט יד לאקדח.
Where's Francis? אני בסרט אחר, אוקיי.
אז כן.
דיברנו ממש לפני כמה שבועות על פצצה אטומית שהוא עם כל הבעיות שיש לו יש לו סצנת אקשן אחת כל כך כל כך טובה ואחת מהסיבות שהיא טובה זה כי היא לא נופלת לכל הטריקים הזולים האלה של איך ליצור תחושה של שקורה משהו כשבעצם אתה לא מצלם אותו.
אני עייף מהסרטים האלה. עוד פעם, לפני ג'ון וויק ולפני בלונדינית אטומית הייתי התרגלתי כבר לעובדה שקולנוע אקשן אמריקאי רוב הזמן הוא משעמם, כאילו אין שום התרגשות כי אתה רואה לגמרי שזה הכל קאטים ופוסט עריכה ואף אחד לא זה, אבל עכשיו אני, חבר'ה, אני הולך לראות סרט אקשן, אני לא משלם על תסריט מתוחכם מיוחד, אני לא משלם על לורנס אוליביה, אבל כאילו המינימום שאני יכול לעשות זה ללמד את השחקנים את הקוריאוגרפיה, לחשוב על
הקוריאוגרפיה כלשהי,
לחשוב על הקוריאוגרפיה, לחשוב על המיקום הגיאוגרפי, ולהשקיע באיך שאתם עושים את האקשן, כאילו זה המינימום של המינימום.
ואגב, בעיה שכן הייתה גם פצצה אטומית, הקטע של ניסיונות חיסול באמצע הרחוב לאור יום שהופכים לזירת קרבות. ממש ממש לחוץ לכם לעשות את זה עכשיו, נכון? אין את הקטע של אם לא עבד אז ננסה עוד פעם במקום אחר.
אני אוהב את זה שגם לבית הדין הלאומי יש כזה קו זמן של שעון מתקתק של אם לא תביא את העד עד השעה 5 אחר הצהריים.
הוא משוחרר, ייי.
אינטרפול לא יכולים לקום ולהגיד סליחה. יש לנו צילומים מהרחוב שמראים אנשים נסים לרצוח את העד בדרך הנה, אני חושב שאתם יכולים.
כן, קצת.
כאילו, אפילו אם אתם לא מאמינים לרגע הזה שהחשוד שולח את חוליה לחיסול הבלרוסית, כאילו, יש להם...
כמה אירופאים אתם יכולים להיות?
כאילו, הם מוצאים את הגופות של האנשים שניסו לחסל אותם בפעם הראשונה, הם יכולים להגיד, זה בברור האנשים שלו, אבל מילא, הם יכולים להגיד...
אולי אתה לא יכול לקשר אותם.
כן, אבל ניסו לחסל את העד שלנו עכשיו, אני חושב שאפשר לתת לו עוד כמה דקות.
כן,
והשופט כזה, אני כמו הפצצה ב, לא יודע, ב, The Dark Knight Rises, אני הולכת, יש לי קו זמן לחלוטין ארביטררי, כאילו.
זה גם בעצם, אוקיי, כל הרעיון של הסרט שהם צריכים להגיע לבית הדין, ממנצ'סטר עד להאג, בתוך יומיים, אני לא יודע כמה, עד שעה 5.
You have another 48 hours, ואז another 48 hours, כן. וניק נולטה מגיע.
עכשיו, זה לא הגיוני, כי אם אתם יודעים שיש עד מפתח ואתם רוצים שהוא יגיע ל... כי המטרה של בית המשפט היא כן לאפשר לתביעה להציג את העדים שלך, את מה בית המשפט הזה בעצם שווה. אז אתם יכולים לקבוע, לא לומר, אוקיי, אם הוא לא מגיע עד שעה 5 וזה, אז המשפט מבוטל. לא, תגידו, אוקיי, כמה זמן אתם חושבים שיקח לו להגיע לפה? בינתיים הנאשם יחכה במעצר.
ובסוף כל העסק היה מיותר לגמרי, כי מסתבר שהעדות שלו זה היה פשוט להציג את התמונות שהיה לו בפאנדה.
כן, זה היה באינטרנט.
שלח את זה באינטרנט. כאילו, אפילו אנחנו אומרים להאמין שדריוס קינקייד, אתה יודע, הוא מוצג בתור המסוג המניאקים שיעשו את זה בשביל הכיף, כאילו, הוא נהנה לרצוח את הטרוריסטים האלה.
עם אנשים רעים.
כן. אז כאילו, אני מניח שה-FBI, האינטרפול וואטאבר, עשו להם חיפוש שמצאו אותו.
הוא בא ומצטט להם מספר חזקאל.
לא, הם לא מצאו את הכונן הזה שיש שם אותו, וכזה מה, יש שם כזה שום דבר, וכזה, יש פה את כל התמונות והדויות שאנחנו צריכים, אז אנחנו לא צריכים אותך יותר, ביי.
כן, אנחנו, אוקיי, תפסנו אותך, בוא לא נחפש בדירה שלך, אין שם שום דבר.
מה זה, הוא מחביא את זה על הגוף שלו.
זה אפילו עוד יותר. איך?
איך? אף אחד לא שם לב?
הם לא עושים חיפושים?
על המתנקש הכי מסוכן בעולם לפי עדותם?
וואו. ומעבר לזה גם, בקצת תחושה ש-too soon, מתברר שבסופו של דבר, דוקוביץ' הוא מודה שהוא אכן אחראי לרצח של המון אנשים, ולסוג של תיאור, לא אתני, אבל תיאור של המתנגדים שלו. הוא אומר... והאמת שזו עמדה שהיא יחסית הגיונית שמישהו במעמד כזה יגיד, הוא אומר, אני נבחרתי בתור נשיא בלרוס, אני יכול לנהל את המדינה כמו שאני מוצא לנכון, זאת אומרת, זו זכותי, ולבית המשפט הזה אין את הסמכות, להחליט שאני לא יכול לעשות את זה, אבל מכיוון שאנחנו בסרט, ואני לא מספיק מרושע גם ככה, אז, היי, מסעי תופת בדרך לבית הדין הלאומי בהאג, וגם תדרוס כמה אנשים בקהל.
היא מלאה בתינוקות מבושלים משבילי.
כן, ואגב, שוטרים ומאבטחים בכניסה לבית הדין הלאומי, הבינלאומי. אתם רואים מסעית דוהרת לכיוון קהל? נסו לעצור אותה, אל תגידו כולם, זוזו, תנו לו להגיע לבניין.
כאילו, הם היו צריכים להתחיל לחשוד כשגרי אולדמן קם וצעק שהוא הולך להביא את כולם וכזה. מה זאת אומרת את כולם וכזה?
Everybody!
כן. בית המשפט הזה מוצא אותך השם במשחק ב-Lost in Space, סרט שבו אנשים נאבדו בזמן דווקא. זה לא אשמתי.
Space Time Continuum.
כן.
אבל אפשר לומר מילה טובה?
אבל רק מילה אחת.
מצחיק.
אוקיי, תסביר. תסביר פרט נמק מהווה דוגמאות.
ברגע שאני בסרט לא מנסה להיות סרט אקשן וכושל בזה, או להיות הגיוני בצורה כלשהי, יש לנו לא מעט, אינטראקציה בין סמואל ג'קסון וריין ריינולדס. עכשיו הם באופן כללי שני אנשים די מצחיקים, ואני לא יודע אם ניתן להם פה חופש שלטור או לא, אבל יש להם כימיה די טובה סך הכל, כשני אנשים שפשוט אמורים לשנוא אחד את השני אבל תקועים ביחד. וברור לנו שמה שיקרה זה בסוף הם יהיו חברים טובים ויצילו אחד את השני, ברור. זה ברור, זה תמיד קורה בסרטים האלה, אבל זה מביא למצב שבו יש סיטואציות די משעשעות, כי דריוס בטוח שהוא יכול להסתדר לבד, ואחר כל הזמן מנסה לחמוק למייקל, ומייקל מצידו רוצה לעשות את העבודה שלו כמו שצריך, כי הוא מקווה שכך הוא יקבל את הדירוג שלו בחזרה. וזה מוביל לסיטואציות קומיות שחלקן באמת עובד. בין השאר, כשהם נאלצים לתפוס טרמפ אחרי שהרכב הגנוש שלהם התפוצץ, כי היה בו נשק, ואחד מה... אני לא יודע אם זה היה קליה או טיל, מה שזה לא היה, אף לעבר הרכב שהם רצו לקחת במקום ופוסס אותו.
כן, כי היה בו הרבה תחמושת.
כן.
מסתבר.
אז אמרו, אוקיי, אין ברירה, הם צריכים להתחיל ללכת, ומתחילים לתפוס טרמפים, והטרמפ שהם תופסים זה עם רכב מלא בנזירות. ובאופן שבעוד ככה, רגע שהסרט כן קצת מבין מה יש לו פה, זה מגיע למצב שהנזירות מסתכלות על מייקל ברייס בתור ככה האיש המאוד לא נעים.
כן, הוא נכנס לך בזמן שהוא מקלל.
כן, בזמן שדריוס הוא נחמד והוא שר איתה והוא נהנה, הוא מדבר איתן באיטלקית והן מתות עליו.
אבא שלו היה קומר.
כן.
מסתבר.
והם יוצאים משם וזה, והם אומרים כאילו, הנזירות האלה מתות על, הן מתות על דריוס, והן שונות את מייקל כי הן חושבות שהוא נציג השטן עלי אדמות. וזה...
הם ראו את וולברין, את X-Men Origins וולברין.
זה הסרט עצמו הוא נציג השטן עלי אדמות. אבל זה סיטואציות כאלה של, אוקיי, סרט מסע שיודע שהוא סרט מסע זה טוב, הוא לא כל הזמן עושה את זה, אבל הוא כן, ברגעים שכן נותנים להם פשוט לדבר ביניהם, אפילו לצחוק על ה... לצחוק, דריס יורד הרבה על, על מייקל בגלל שהוא מאוד מרובע והוא לא אוהב דברים שמתבלטים, ודריס הוא מאוד אוהב את החיים הטובים והוא כזה אופטימי ותמיד מדבר על לחיות את הרגע ושהאהבה זה הדבר הכי חשוב בחיים. זה משעשע. לצורך העניין גם זה שיש לסוניה, אשתו של דריס, שאגב לא הזכרנו אותה כמעט עד עכשיו כי דמות מיותרת לחלוטין.
היית יכול להסיר את שני נושאי אהבה מהסרט, אולי אתה מרגיש בהבדל.
כן, אבל זה שמדברים איתה במשך כמה דקות, ואז היא אומרת למישהי בצד, אוקיי, את יכולה לעשות, לקחת הפסקה? ופשוט אסירה שאיתה שהיא מכריחה אותה לעמוד בצד, זה משעשע. זה כן בנייה טובה של סיטואציה קומית. לא הכל עובד מן הסתם, יש גם... רגע מוזר שבו סמואל ג'קסון פשוט מתחיל לשיר. ואני לא מדבר על זה שהוא שר את השיר בכתוביות הסיום, אלא הדמות של דריוס פשוט מתחילה לשיר בטלפון.
ומה עם הרגעים הדרמטיים בין שתי הדמויות?
איזה?
הרגע...
זה נראה כאילו יש, אבל...
לא, הרגע המטופש להפלים כזה, המקור הנוראי של דריוס קינקייד, כזה למה הוא נהיה רוצח להזכיר? סרט, מה אתה חושב שאתה מנסה לעשות? איזה סרט אתה חושב שאתה בדיוק? כזה, המוסר של רצח הוא בעצם משהו הרבה יותר גדול? לא, לא.
יש שם כמה קטעים גם של פלשבקים, כאילו, איך האנשים הגיעו למה שהם, אני חושב, אף אחד לא שאל, באמת, אף אחד לא שאל. אתה יכול פשוט לומר את זה וזהו. לצורך העניין גם סצנת הפתיחה שמראה איך מייקל ברייס מלווה את טקאשי קורוסאווה, שם יפני אקראי לחלוטין.
כן, את היום יזקי.
כן.
כן.
איך הוא מלווה אותו עד הסוף, ובאופן כל כך צפוי, יורים לו בראש שהוא בתוך המטוס כבר, ויש את הקפיצה שנתיים קדימה. לא היה צריך את כל הקטע הזה, כאילו, היה מספיק שהיינו מתחילים במצב המודרני, שבו הלקוח שלו זה עורך דין מסומם שמישהו מנסה לחסל, שכאילו ירידה משמעותית ברמה של הלקוחות, והוא היה יכול פשוט לציין את זה בשלב יותר מאוחר, שהיה לו את הלקוח האחד הזה, ושהוא לא הצליח לשמור עליו, ומאז התחילה הידרדרות. ודריוס נזכר שהוא היה זה שעשה את זה, והוא חשב שהוא ידע. אז יש הסרט גם זה וגם סצינות הפלשבק הן בדרך המיותרות. למרות שאני כן נגיד, הסצינה שמראה איך דריוס וסוניה נפגשו
הייתה משעשעת. יש לה קטע מסוים.
היא הייתה משעשעת, כי הוא בחירת שיר טובה.
הם לא צריכים לשחרר את זה, אם כבר מציעים את הדמות שלה בצורה כזאת, שחררו אותה מהכלב ותנו לה להשתתף באקשן האחרון. איזה בדיחה הזאת הייתה, אם מסתבר שבסוף היא הרוצחת הכי גדולה מכולם, כאילו היא יוצאת מהכלב והיא זו שהורגת את כל החבר'ה הרעים בסוף.
כן, אבל...
כאילו משהו.
הסרט, העלילה עצמה לא הייתה נפגעת בכלל אם לא היינו רואים אצל מהיה, כי רק היינו שומעים שיש לדריוס אישה בכלב שהוא אוהב אותה.
אתה אומר שכל אישה בערבה בשבילך, אביד.
לא, אני אומר שסלמה הייק בסרט הזה לא עושה כמעט שום דבר.
צריך משהו, כל שום דברים לתפקידים.
אז זה היה את הפלשבק משעשעת ו...
אני כן אגיד שזה, אבל... אתה יודע, באופן מחוץ קולנועי, זה נחמד לראות שזה סרט על גבר מבוגר, שנותנים לו אישה שהיא... אני לא חושב שהיא קרובה לגיל שלו, כי סמואל אל ג'קסון עוד מעט בן 70 נראה לי.
והיא, כן, היא בת 50.
היא רק בת 50, אבל בקולנוע אמריקאי, אתה יודע, אישה בת 50 באותה מידה בת 100 ומשהו.
בעולם שבו אנשים מתמאמרים על זה שמריסה תומי צעירה מדי בשביל לגלם את הדוד המי, למרות שהיא בת 52. כן, כל...
לא, אבל זה נחמד שהיא מוצגת, כזאת, אישה כן. בת 50 מוצגת באותו מוסר, אבל אני כזה טוב, בברור, סלמה הייק. כן. גם בגילה, כאילו, אני חושב שבכל גיל, היא נראית נהדר.
גם כשהייתה קטינה
היא לא נולדה בגיל 18? חשבתי שככה אנשים נולדות.
אני לא הייתי שם,
איך אתה יודע? שאולי אני צודק, אבל כן, זה מה שאני מנסה להגיד, זה משהו שלא כל כך קשור לסרט, ויותר עניין רוחבי של התרבות והכל. אנחנו מדברים על הדברים האלה מדי פעם, אז נחמד שלא אמרו אוקיי, אשתו היא בת, היא שחקנית בת 22, כן, משהו כזה.
צורך היה גם נגיד, ריין ריינולדס הוא בן 40-41 עכשיו, הוא מגנה מישהו שיש לו כבר ותק בתחום, אבל בן 40, אבל הוא עדיין מספיק צעיר בשביל באמת להילחם.
כאילו החברה שלו היא בת, כאילו אלודי יאנג היא בת 36, אז עוד פעם, אין הבדל מסיבי ביניהם.
כן, אבל...
זה לא כמו כל פעם שג'ניפר לורנס משחקת מישהי שנשואה לגבר בן 57.
זה אפשרי, זה פשוט, למה כל פעם?
היא עושה את זה שוב, אני מתחיל לחשוב שזה בחירה שלה, כאילו.
אולי...
היא רוצה שיחשבו אליה בתור אישה מבוגרת, אני כזה, מותק, את נראית בת 25, במקרה הטוב.
היא בת 26, זה דווקא הגיוני.
כאילו, כן, אבל היא נראית ככה כשמשחקת דמויות שאמורות להיות בנות 40.
כן, אבל במקרה הזה, לגבי ריין ריינולדס, אז לפני שבועיים היינו אותו, דיברנו על ווינד ריבר, ששם ליעקו את אליזבת אולסן בתור סוכנת FBI, ו...
כן, אבל הייתה אמורה להיות סוכנת צעירה.
זהו, אבל יש תחושה של... מה שהם לא יעשו עם הדמות הזאת, זה לא יאמין אם היא תתחיל להפגין יותר מדי ניסיון. ופה ריין ריינולדס בן 40, זה מתאים. סמואל ג'קסון באמת מאוד מבוגר כבר, אבל הוא מגלם בן אדם שבעצם כל החיים שלו מתנקש, זאת אומרת, הוא מדבר על מעל 250 אנשים שהוא הרג.
אגב, מה הקטע עם הפציעה ברגל? הם יורים לו ברגל בתחילת הסרט, ואני כזה חשבתי, אוקיי, השחקן כנראה נפצע לפני הצילומים, או בתחילת הצילומים, והם צריכים איזה תירוץ כדי שהוא לא יזוז, אבל אז זה לגמרי, כאילו, אין שום החלטיות, בסרט מסוימות הוא קופץ, כאילו, מגבהים,
כן.
וממשיך ללכת, ובסרט אחרות הוא צולע, ואין שום, כאילו, אין שום המשכיות, זה לא שהוא מתאושש לאט לאט, זה לא שהוא בונה את עצמו, לא, זה כזה לגמרי... או, אף אחד לא חשב על זה. אני מניח, באמת, פצע את הרגל בזמן הצילומים, או לפני הצילומים, והם צריכים איזה תירוץ, אבל... כי אם לא, זה באמת מטוב... כי הם מדגישים כאילו... את זה. זה לא סתם יורים בו, זה כזה יורים בו ברגל, ואנחנו רואים אותם חופשים לו את הרגל, ואז כן. של ריין ריינולדס דופקת לו את הרגל שוב באמצע קרב ביניהם.
באותו עניין, למה אנחנו צריכים קלוזאפ ממושך על זה שהוא מוציא את הקליה מהרגל?
כדי להוכיח שהוא קשוח.
הוא שחקן, אנחנו יכולים לראות את הפנים שלו במצב כזה.
כדי להוכיח שהוא קשוח. אז כן... Hitman's Bodyguard, סרט שהוא סדר מינוס כזה, סביר.
אני חושב שכאילו, לא צריך אפילו ללכת לקולנוע כדי לראות אותו עכשיו
בטלוויזיה. הוא יהיה בערוץ 4, מה שלא תהיה המקבילה המודרנית.
ערוץ 4 בלוויין, כי בכבלים זה משהו אחר עכשיו.
מה זה בכבלים?
אני לא יודע, אין כבלים כבר.
אוקיי, בסדר. נעבור לסרט הקלאשי להשבוע?
הקלאשי, כן.
קלאשי, כן. אנחנו הולכים לדבר על סרט על הקלאש.
Clash of the Movie.
כן. אנחנו הולכים לדבר על...
Robert De Niro is a bounty hunter.
Your mother ever teach you how to talk nice to people and not shoot at them?
Charles Grodin is an accountant who embezzled $15 million from the mob.
It is truly in your best interest to just relax.
I'm totally relaxed.
I want this guy taken out, and I want him taken out fast.
The mob wants him dead. The FBI want him alive.
I'm going to bring him into federal court. Do I make myself understood?
These sunglasses, they're really nice. Are they government issued, or do all you guys go like to the same store to get them?
And his bail bondsman wants him in L.A. in 72 hours.
They can't fly. They also suffer from acrophobia and claustrophobia.
I'll tell you what, if you don't cooperate, you're going to suffer from fistophobia.
Midnight Run, המכונה מברית מרדף חצות. שום דבר בסרט הזה לא מתרחש בחצות.
לא, סטט. הוא צריך להספיק עד חצות.
כן, אבל כאילו, זה לא...
מישהו אומר בשלב מסוים מידנייט רן, וזה כאילו השם של הסרט.
זה כמו רדאי, ש... שלך קראו לו, זה שביים את צעקה.
וסקרייבן.
כן, שזה, אתה יודע, אני חושב שקוראו לזה בעברית עין אדומה, והראינו שפשוט שזו הטיסה האחרונה.
לא, קראו לזה משהו כמו טיסת לילה, אני חושב.
אה, אוקיי, בסדר. סרטו של מרטין ברסט, שמוכר עם...
יש לו קריירה...
קריירה מאוד מאוד מוזרה, כאילו. הוא ביים את סנטה פור וומן, את...
הוא היה מועמד לאוסקר במוי ניחוח אישה.
כן.
הוא ביים את השטרן בברלינס.
שזה כאילו...
היה לו רצף של 13, השטרן בברלינס, מרדף חצות, ניחוח אישה. ואז הוא ביים את לפגוש את ג'ו בלק, ש...
אתה רואה את הסרט הזה ואתה אומר... כן, זה בהחלט במה שיביים את הסרט הכי איטי בכל הזמנים לפגוש את ג'ו בלק.
ואז ב-2003 הוא ביים את ג'ילי.
ומאז נעלמו עקבותיו. כן. הוא בלתי...
כן. איך בן אדם שביים את ג'ילי ביים סרט כלשהו לפני, אני לא יודע. אבל כן, מרטין ברסט.
יום יבוא ונדבר על ג'ילי.
קריירה מאוד מוזרה יש לו.
כן. הקריירה המוזרה של מרטין ברסט, סרטו של מי יביים סרט
כזה? מרטין ברסט.
לא נראה לי. הסרט נכתב על ידי ג'ורג' גלו, ובסרט משחקים רוברט דה נירו, צ'ארלס גורדין, יפת קוטו, ג'ון אשטון, דניס פרינה, אני מת על דניס פרינה בכל דבר.
כן, אבי.
וג'ו פונטליאנו.
ג'ו פונטליאנו, הבן אדם ש...
בן אדם הכי איטלקי אמריקאי בעולם?
זה לא רק זה, אני גם חושב, הסיבה שבמטריקס הדמות שלו עבדה, זה כי שם הוא סוף סוף הבין שהוא לא ינצח במאבק נגד השיער. זה האדם שנחשב יותר מכל אדם אחר בלגדל שיער.
מה שהוא טוב בו זה להיות מניאק. כאילו, האיש מצוין בלהיות הבחור הזה שאתה רוצה לסנוע. כאילו,
כן.
כאילו, במנטו ובסופרנוס וכאילו...
היו כמה סרטים שהוא נחמד דווקא.
לא, אבל זה בעייתי. אתה רוצה
להביא... בנמלטה אני חיבבתי אותו.
הסרט די מחרבן עליו כאילו.
כן, אבל הסרט טוב.
אוקיי, מידנייט רן. רוברט דה נירו הוא ג'ק וולש, הוא, אני מניח שבעברית זה יצא יד ראשים, באנגלית
כן, זה...
באנגלית הם מתעקשים, הוא בלד בונדמן, כאילו עובד בשביל סוכנות שמשחררת אנשים בערבות, כן. ואז האנשים צריכים להגיע לבית המשפט בזמן, ואם לא, כן. מותר להם כאילו חוקית לשלוח סוכנים לעצור
דיברנו אותם. דיברנו על שומר ראש, עכשיו כן. יצא יד ראשים.
כן.
העיקר שיש ראש.
והמטרה האחרונה שלו היא ג'ונתן דה דיוק מרדוקס, שעבד כרואה חשבון בשביל אחד המאפיונרים הכי מסוכנים בשיקגו, והחליט יום אחד לגדל מצפון, לגנוב 15 מיליון דולר מאותו מאפיונר ולחלק אותם לנזקקים.
יופי רובין הוד.
יופי אנטמן בשבילך.
כן, וזה תמיד עובד, זה הרי ידוע שאין דבר יותר בטוח מלגנוב כסף עם מאפיונרים.
כן.
אז מה קורה, לא?
ובכן, ג'ק וולש תופס אותו, והוא צריך להביא אותו לבית המשפט בחזרה בשיקגו.
לוס אנג'לס.
בלוס אנג'לס, כן. עד חצות ביום מסוים. Whatever.
אוקיי.
הבעיה היחידה היא שיש הרבה בעיות. דבר ראשון זה שמרדוקס לא יכול שיעיף אותו לשם, כי יש לו פחד מטיסות, הוא משתגע ברגע שמסמינה לו צול המטוס.
מרדוקס בשבילך?
כן. זה עובד רק בעברית.
The Duke.
מרדוקס. הבעיה השנייה זה שה-FBI רוצים לעצור אותו. כן. ולא, אתה יודע, לא אכפת להם שיש איזה שוטר שרוח לשעבר שמנסה להרוויח מזה כסף. בעיה שלישית זה העובדה שהפושעים שבשבילם מרדוק הסבד רוצים להרוג אותו לפני שהוא יעיד בבית משפט. ובעיה רביעית אמרנו כבר?
נדמה לי.
רביעית זה העובדה שיש עוד צייד ראשיים שגם כן מנסה להניח עליו יד.
אתה מרחיב את השוק, אתה יוצא תחרות.
ובעיה חמישית זה ש... ג'ק וולס הוא טיפוס מאוד שלי, והוא חייב ללמוד דבר ראשון להתגבר על הגירושים שלו, ודבר נוסף להיות בן אדם טוב יותר. ולאכול טוב, ולאכול בריא יותר.
ובעיה שישית אני מניח, הסרט מתרחש ב-1989, אז מעבר לזה שמעשנים בכל מקום, יש את המגבלות של 1989, שזה אומר נגיד, אין טלפונים סלולריים, הוא צריך תמיד להגיע לטלפון ציבורי כדי להודיע איפה הוא בכלל.
אם היה טלפון סלולרי, אלא הייתה נגמרת בחמש דקות בערך?
אני לא יודע, ב-Hitman's Bodyguard יש טלפון שמתחקים אחריו. אז זה די פשוט. וזה גם בתקופה שבה היה... אני פשוט ראיתי את הסרט וכל הזמן אמרתי, הבטחה של שנות ה-80, כן.
הבטחה?
הבטחה, באלף.
אוקיי.
אם יש לך אקדח, אתה נכנס איתו. אף אחד לא שם לב.
לא, זה כזה, הוא עולה, אתה יודע, הוא עולה למטוס עם תעודה מזהבת של ה-FBI ואף אחד... האישה היחידה שמסתכלת...
תעודה שהוא מכין במטוס בדרך לשם.
האישה היחידה ששמה לב לעובדה שהתעודה לא מתאימה לשם שלו, זה הגברת בתחנת האוטובוסים. כולם, כאילו דיילים, אנשי הבטחה, שוטרים מקומיים, בעלי חנויות, רואים את התעודה, ומיד כזה, כן. רואים שזה במה של השוטר מבברלי הילס, כי יש שם סצנה אחת, שזה דווקא צ'רלס
גורדין. יש שם סצנה עם בננה.
דבר ראשון גדע, אבל לא, דווקא צ'רלס גורדין משחק אותה לרגע בתור. שבה צ'רלס גורדין מחליט להתחנות לסוכן FBI, והוא עושה בדיוק מה שאקסל פולי היה עושה.
כן.
הוא נכנס, הוא מעביר את הסמכות שלו, הוא כזה פה ופה 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 וכזה, אני חושב שקיבלתם שטר מזויפים, בוא נראה, כן? שטר מזויף אני צריך לשמור אותו, מה זה? עוד שטר מזויף אני צריך לשמור אותו? לגמרי.
כן, אני צריך את זה בתור ראיות. צ'רלס גורדין, למי שלא לגמרי מצליח להיזכר, האבא מבטהובן.
כן.
זה התפקיד המוכר ביותר שלו.
וזה, עוד פעם, זה בדי קאפ כזה, רק שרק אחד מהם הוא שוטר.
לשעבר.
כן. אחד מהם הוא ישחוק, אחד מהם הוא פוש... לא יודע, עוד 48 שעות. זה לגמרי כאילו 48 שעות.
כן, יש לו גם בערך 48 שעות להספיק. הסרט הזה כאילו זה... אני חושב שהוא יצא אחרי Planes, Trains and Buses.
אוטומובילס.
כן, רק שהוא נקרא בעברית. אני חושב שהוא יצא כשנתיים אחרי או משהו כזה. אבל זה אותו רעיון, ראינו את זה גם בשחררו אותי בבית שיצא שנה אחרי מרדף חצות. יש סיטואציה של... יש מין לחץ שבמאים מאוד אוהבים להכניס, במיוחד בתקופה הזאת, של אתה צריך להגיע מנקודה אחת לנקודה שנייה, וכל הזמן להחליף את אמצעי התחבורה, כי משהו קורה. אז פה באמת, זה מתחיל בזה שהדוקס, מרדוקס, הוא מפחד מטיסות, וזה עובר לזה שברכבת מחכים לעצור אותם, אז הם צריכים... הם מבינים ששאלו עליהם, אז הם
יודעים את המדע. צריך לקפוץ
מהרכבת. זה אחת דווקא.
כן, ולא.
יש שתי רכבות בסרט. ואחת הם קופצים, ואחת הם פשוט יורדים. מאוטובוס, ברגע שהם יורדים, באים סוכני FBI, והמאפיה עדיין מנסה לחסל אותם. עם רכב, אין להם מספיק כסף לדלק. אני ציפיתי שהם יעברו לאופניים בשלב הזה.
יש להם טרנד במסעית, ואז אחד מנסה לגנוב מטוס.
כן, איזה קטע. כן, איזה קטע? הוא זייף, הוא בילף לגבי הפחד של המטיסות.
אני ראיתי את זה כמה פעמים בתור נער, ואני גם עכשיו, זה סרט שהוא מאוד כיפי לצפייה.
אני ראיתי אותו פעם ראשונה עכשיו, הוא מענה, הוא מאוד כזה, הוא באמת צריך קצת לחבות את המוח.
אני לא חושב.
הוא זורק הרבה דברים שלא אמורים לעבוד, הוא מענה, אבל זה כאילו...
הדבר שאני אומר, אני חושב שזה באמת התקופה שאז באמת היה הרבה יותר קל פשוט להגיד אני סוכן FBI, לעלות לטיסה, כי זה טיסה, אתה יודע, טיסה באמריקה לפני 9/11, אין אנשי ביטחון, כאילו.
יש, אתה ראית את הקרב הלבד? הקרב הלבד עם הגשש החיוור?
אוקיי.
סרט משנות ה-80, שממש בהתחלה שלו גברי בנאי... נמצא על מטוס, והוא מדליק סיגריה בעזרת מצית בצורת אקדח.
כן.
זו לגמרי הייתה תקופה אחרת.
כן.
כן.
אז אני לא, עוד פעם, הסרט הזה לא מוגזם, כאילו רוב האקשן הוא מאוד מקורקע, וג'ק וולש מוצג בתור טיפוס קשוח, אבל הוא לא, הוא לא סופר בדס, הוא לא, הוא לא, הוא לא שוורצנגר, והוא לא סטלון, הוא לא שוורצנגר, הוא לא סטלון, הוא אפילו לא כאילו ג'ון מקליין. הכי טוב שהוא יכול לעשות זה הוא יכול לנצח במכות שני מאפיונרים כאילו, אבל אף אחד לא הולך להעמיד פנים שהוא הולך לחסל את הצבא שמעקבותיו.
גם זה עד השם השני שנשלח. הוא נראה כמו צחי גרד, זאת אומרת הוא לא נראה כמו מישהו שבאמת שוורצנגר התמודד מולו, הוא נראה כמו פשוט באדם שמצא לו ג'וב, והוא מספיק קשוח ויודע את העבודה בשביל להסתדר עם זה.
זה בעיקר עניין של להיות צעד אחד לפני ולדעת לתחמן את המערכת, לדוגמה... כשצייד הראשים האחר רוצה לתפוס את ג'ק וולש, מה שהוא עושה זה הוא מתקשר לחברת האשראי, מעמיד פנים שהוא ג'ק וולש, ואומר, אני חושב שאיבדתי את הכרטיס, איפה השמשתי בו פעם האחרונה?
כן.
תודה רבה, ו...
שוב, שעוד ה-80.
כן, ומאחר ואיבדתי אותו, אולי כדי שנבטל אותו, כדי שג'ק וולש לא יוכל להתקדם יותר מדי. וזה, כן, זה הגרסה המוקדמת של הקינג, אבל זה פשוט לגמרי, וסביר להניח שזה בתקופה עם משהו שיכול היה לעבוד בקלות.
כן, זה חלק מהקטע, אגב. אני הרבה פעמים, אחד מהדברים שאני נהנה מהם כשאני רואה סרט זה לחשוב על מה הוא בעצם מספר לי על התקופה שבה הוא מתרחש. וסרט שבו נגיד הם עולים על טרמפ במסעית של אינדיאנים ובאמצע המדבר וכאילו ג'ון פשוט בשיא הטבעיות מברך אותם כזה יאהו. היום מי שעושה את זה זה כאילו עושים לו שיימינג בכל פינה אפשרית. כי היום זה נתפס כמאוד פוגעני לנסות אפילו לברך, לדבר עם האנשים בשפה שאולי זה בכלל של שבט אחר, אולי של עם אחר, אבל
שנות ה-80 זה נורא. הוליווד המציאו באיזה סרט ולא באמת היה אף פעם, כן.
אבל בשנות ה-80 זה עוד עבד, זה עוד, יכולת לעשות את זה, יכולת גם שהמאפיונרים יהיו כולם עם מבטא איטלקי וזה הגיוני.
זה המאפיה איטלקית!
כן.
כזה מה רצית שיופיע פתאום מאפיונר מרוסיה באמצע הזה כדי לאזן אותם?
הוא לא מאפיונר, הוא נשיא לשעבר.
נשיא נוכחי אתה מתכוון.
תלוי את מי אתה שואל.
באמצע הסרט נשיא רוסיה, מי היה נשיא רוסיה הזה? ילצין?
גורבצ'וב עדיין.
כאילו באמצע הסרט גורבצ'וב פשוט צץ וכזה... לא יודע. אומר שלום.
זה גורבצ'וב, מה הוא היה עושה?
הוא היה דופק עם הנעל על השולחן או משהו.
הוא היה עושה ככה... אוקיי, זה לא בסדר, אבל אני מבין מה אתם רוצים, אנחנו עובדים על זה. כמו כן, יש למישהו כסף, אני תקוע.
כן, לא, במקום זה יש לנו את דניס פרינה.
כזה נאבי.
כאילו...
הוא לא השתנה.
לא, הוא לא השתנה. הוא נפטר לפני כמה שנים, אני מאמין. כן, ב-2013. זה איש שיכול לשחק שני דברים. הוא יכול לשחק פושע או שיכול לשחק שוטר. זהו, כאילו. אבל הפנים שלו ואיכשהו זז, כאילו, כל כך מתאימים להם שזה... לרעיונות האלה שזה לא משנה, ואני חושב שזה אומר משהו להבדלים בין שוטרים לפושעים, אבל לפחות איך שאנחנו תופסים אותם.
אני חושב שהסרט הזה גם מאוד מראה שאין הרבה הבדל.
תראה, הוא היה שוטר בחיים האמיתיים לפני שהוא נהיה שחקן, מסתבר.
ואז הוא התחיל לגלם מאפיונרים.
כאילו, הוא היה יועץ משטרתי למייקל מן על גנב ב-81.
וואלה.
כן.
אבל פה באמת הסרט גם מראה שהסיבה שג'ק וולש עזב את המשטרה, כי רצו שהוא ייקח שוחד. ואמור, אם אתה לא תיקח שוחד, אז אנחנו נפליל אותך על סחר בסמים, שהוא כמובן לא עשה באמת, ומשאיר הברירות, או להישפט על משהו שהוא לא עשה, או לקחת את הכסף, או לעזוב את העיר. הוא החליט לעזוב את שיקגו, ואת אשתו ואת הבת, ומתברר שאשתו התחתנה עם שוטר מושחת. שזה, אין פה אפילו איזה בנייה לקראת סוף כזה... רומנטי של איחוד משפחתי מחדש, זה פשוט...
להפך, הסוף של הסרט זה צריך להיות ההבנה שלו שהוא לא יכול לחזור לחתונה הזאת.
כל הזמן הזה הוא גם מתעקש להשנים את המשימה למרות שכל העולם מנסה להקשות אליו, כי הוא צריך את הכסף.
לא, זה רק שהוא צריך את הכסף, כי כל הזמן אנשים מציעים לו להפך דווקא יותר כסף כדי לוותר. מצד אחד, ג'ונתן אומר לו, אם תשחרר אותי עכשיו אני אתן לך $300,000, והמפעילים אומרים, תראה, אנחנו יודעים שגרם לו פיתורים שלך, אבל אם תיתן לנו את הבחור הזה, אנחנו ניתן לך $1,000,000. והאיש אומר לא, כי יש, לא רק שהוא, אתה יודע, זאת העבודה שלו, יש לו כבוד בעבודה שלו, מבחינתו, ולעשות אותה זה מה, זה מין כזה, זה מה שהופך אותו לטוב, אני לא שוטר, אבל אני כן הדבר הזה עכשיו, ואתם לא תיקחו את זה ממני.
הרגע שמאוד מדגים את זה, זה כשהוא מסכים לעבוד עם ה-FBI, ולשים עליו מכשיר ציטוט, הוא מחייך, שיהיה אותו לענות על חייך, הוא אומר, הרגשתי לרגע מה זה להיות שוטר שוב. שזה רגע יפה. תראה, גם רוברט דה נירו, זה לא רוברט דה נירו של עכשיו, שמגיע, אומר כמה שורות והולך הביתה.
יודעים, פעם רוברט דה נירו נחשב השחקן הכי טוב על כדור הארץ, אני יודע שקשה להאמין.
זה בתקופה שהוא עוד ניסה.
כאילו, זה היה לפני, הימים שלפני Meet the Parents.
הסרט הזה שבר אותו לגמרי.
אני חושב שזה היה רגע שבוע הבין טוב, אני כבר מבוגר, ודבר שני, שאמרו לי באותה מידה אם אני משקיע, ואם לא, רק אני... ואגב, יש אנשים שהולכים להגיד את זה על הסרט עם המורסן סקוורל, רוקי ובולווינקול.
כן.
דבר ראשון, לא, הוא בא לסרט הזה כדי...
שם הוא כן ניסה.
הוא בא לסרט הזה כדי לעבוד, הוא הפיק את הסרט, הוא אהב את הסרט.
הוא עשה את זה בשביל הכיף.
כן, ומי
דה פרנס... עד לא ברור אם זה סרט טוב או לא, אבל הוא עשה אותו בשביל הכיף.
זה גמור, אז אני גודל את השמירה שלו, אבל זה מי דה פרנס. וזה בא אחרי שנים על גבי שנים של תפקידים דרמטיים מאוד מאוד כבדים, וזה הוא מופיע לא בתפקיד קומי, כי הדמות שלו היא רצינית לגמרי, בסרט עם טון קומי.
כן, כאמור, מהבמה של השוטר בברלי הילס, ששם כן. האמת עשו תהף, ולקחו את אדי מרפי, שהוא קומיקאי, ושמו אותו דווקא בתפקיד יחסית רציני.
בסרט שהעלילה שלו הייתה, כי מי היה כן. השחקן המקורי של השוטר בברלי הילס, הם רצו את סילבסטר סטלון, אני מאמין.
כן.
ואתה רואה כאילו איך אופי של הסרט משתנה ברגע שהשחקן הזה מגיע.
כן.
ופה...
רוברט דה נירו משחק טוב.
הוא משחק טוב, כי הוא מבין, הוא מבין כאילו מה הדמות הזאת צריכה להיות. אני מאוד אוהב את צ'רלס גורדין פה, כאילו הרעיון הוא שאתה אף פעם לא יודע, הדמות הזאת היא כל הזמן מפתיעה אותך מחדש, כי בהתחלה כשהוא אומר כן אני מפחד מטיסה,
הוא קרצייה גם.
לא, הוא קרצייה אבל הוא קרצייה נחמדה, כאילו הוא לא... יש את הסרטים האלה ששמים לך, אתה יודע, הבחור שאתה אמור ללוות והוא נודניק מעצבן שאתה רוצה לרצוח, 16 בלוקים לדוגמה עם ברוס וויליס.
אני כל כך לא זוכר מה קורה בסרט הזה.
הוא שוטר שמלווה פושע לבית משפט, ואני לא זוכר מי משחק את הפושע.
ריין ריינדולדס וסמואל אל ג'קסון.
או ג'אג' דרד מ-95, שהיה לו את הסרטי קומי מעצבן שלו. אתה רוצה, שם הקרציות...
אתה קראת רוב שניידר קומי.
קרצייה אמרתי. לקוקראצ'ה, אם יורשה לי. אתה רוצה לדרוך עליו, אבל זה לא עוזר.
הוא לא מת, כי אתה ממש גרוע בלדרוך, כי זה ג'וק, מה?
לא, זה כמו הקטע בלינקולן, שכזה, אתה כל כך שפל שרגל אדם לא מסוגלת למוח אותך.
אוקיי.
טומלי ג'ונס, כאילו.
תרסיס.
לא היה להם תרסיס בלינקולן.
היה, אני בטוח שהיה אז משהו.
אז כן. הוא נודניק, אבל הוא נודניק באופן שאתה מבין למה הוא מעצבן את הדמות הראשית, הוא לא מעצבן אותך כצופה. אותי לפחות הוא לא יצבן.
כן, צ'ארלס גורדין באופן כרגע קצת מעצבן אותי.
לא, אבל מה שאני אוהב זה ש...
אז זה בגלל בטומן 2.
אני, מה שאני אוהב זה שמרדוקס תמיד שומר אותך על הרגליים לגבי משהו כן יודע ולא יודע ועד כמה הוא רציני. כי כשהוא אומר שהוא מפחד מטיסה בהתחלה והוא מתחיל כזה להשתגע לטיסה, אתה מאמין לו. אתה מאמין לו, וכשמגיע קטע לקראת הסוף שבו הוא חושב שבעצם, לא רק שלא מפחד, הוא יש לו רישיון טייס.
כן.
הוא יודע לדעת וזה כזה, אוקיי, זה מפתיע, אבל זה, כן, זה מובן יחסית למשהו, והעובדה שהוא...
המטוס בפריים, ואתה לא מצפה שהוא ייקח אותו.
כן. אתה יודע, הוא מנסה לברוח, כי הוא רוצה להיות חופשי, והוא לא רוצה ללכת לכלא, אבל הוא טיפוס נורא חיובי ונחמד, ובאמת רוצה, אתה יודע, הוא רוצה לעזור לג'ק, וכזה, ג'ק אמר לו, אני לא אוהב אותך, וכזה, אולי תלמד לאהוב אותי.
אבל יש גם את הקטע של... בשם מסוים הם נופלים לנהר וג'ון מצליח לצאת וג'ק תקוע כי הוא לא מצליח לטפס על הסלע וג'ון מביא מכה ארוך כדי שיעזור לו לצאת ואז
הוא אומר From the idol, from the rope משהו כזה
איזה מהם ואז הוא אומר אתה מבטיח שאתה תשחרר אותי כי הוא עוזר לו רק אם הוא מוכן לשחרר עכשיו כמו שהרבה אנשים היו עושים במצב הזה ג'ק אומר שישחרר אותו כמו שג'ק עושה במצב הזה, הוא...
מיד שם עליו תזיקים, כן, כן. צ'ארלס גורדין היו אגב צלקות קבועות ביד אחרי הסרט הזה, מסתבר.
הגיע לו.
וואו, אתה ממש לא אוהב את בטהובן 2. בטהובן 1 אתה אוהב, בטהובן 1 זה מבחינת הקלאסיקה, שהראויה לאוסקרים.
לא, בטהובן 1 הוא סרט דבילי וגרוע, אבל אהבתי אותו בתור ילד.
אתה אוהב את הכלב.
כן.
כן.
2 משתמש בהילוך מהיר כבדיחה. לא עושים דבר כזה אם אתה לא בני היל.
ובטהובן 3?
לא הגעתי לזה.
אתה אומר, לא השלמת את הטרילוגיה בעולם, זה הטרילוגיה שפספסת, לא ראית את הסנדק 3.
ראיתי. הוא בערך כמו בטהובן 2.
אוקיי. כן.
אבל אוקיי, זה לא, אני לא חושב שהוא, אני לא שונא אותו, פשוט יש בו איזה משהו שלא מסתדר לי, הוא תמיד נורא בולט בעיניי לעומת שאר הסצנה. אבל הרעיון הזה של אתה מבטיח לשחרר אותי חוזר גם אחר כך.
על הרכבת מסע.
כן, ובמסע הזה ג'ק כבר לא אומר כלום, אבל הוא כן חושב בהיגיון, אוקיי. זה קרון ויש לו יותר מכניסה אחת.
כן.
אבל זה משהו שחוזר. דבר אחד שכן הפריע לי בסרט מאוד, זה הסוף שלו פשוט, כי זה...
הרגיש קצת מהיר מדי?
זה... הייתה הרגשה של האולפן ראה את הסרט ואמר, אוקיי, אבל אתם לא יכולים לגמור את זה ככה, אתם חייבים לתת סוף טוב. מין הרגשה כזאת, כי בסוף הסרט, ג'ק ודון מגיעים ללוס אנג'לס בזמן, וג'ק מתקשר לאנשים ששלחו אותו, ואומר, תגיד לו שלום, שלום, שלא תגיד לו להתראות, כי אתה לא תראה אותו בחיים, ומשחרר את ג'ון אחרי כל מה שהם עברו ביחד. וג'ון בתמורה נותן לו פשוט מלא כסף בחגורה שהוא...
אחרי שמארגנים ביחד עוקץ, כאילו.
כן. שהוא הסתיר עליו... עם שטרות של $1,000, שאני אפילו לא בטוח שזה חוקי.
הם היו ביחד בנהר, כאילו, אני לא... השטרות האלה כנראה מובטחים ממש טוב.
כן, אז חגורה סגורה. זה כמו פאוש, אבל בפנים. הוא נותן לו את הכסף, וסוף טוב, וכאילו...
ולמרות שהם בלוס אנג'לס, הוא מנסה לעצור את נהג המונית הכי ניו יורקי בעולם.
כן. היי, get out of here.
You dumb, you bum.
היי.
I'm working here, היי.
יצא לך קוקני.
כאמור, אנחנו מקליטים פרק כפול, אנחנו רק, אני לא מזמן ראיתי...
אנחנו גם לא יודעים לעשות מפתעים, זה גם קשור.
אתה רוצה להגיד לי שאני לא החכן הכי טוב בכדור הארץ?
אני לא אגיד אם כן או לא.
אני החכן הכי טוב בחלק הזה של הספה לפחות? בחצי שלי של הספה אני החכן הכי טוב?
בערך.
הגליל נהיה הטואלט, אתה אומר.
הוא עושה חיקוי משהו שנהיה הטואלט. זה יש ממש מוזר למי שלא יודע למה הוא פה.
אני מצונן?
כן. אבל האמת שזה נגמר, מנסה לעשות בדיחה עם זה ש... הוא מנסה לעשות מונית והנהג לא מאמין שיש לו בעיית כסף.
יש לך עודף מ-1,000 כאילו.
כן, ואני חושב, אתה בשדה תעופה ויש לך מלא כסף, תזכור מכונית, מה אתה מנסה לתפוס מונית?
לא, כי הוא צריך ללכת ברגל, כי זה מסמל על סוף המסע. השקיעה, משהו כזה.
זה מסמל את סוף המסע.
כן.
שזה סבבה, רק אם אתם רוצים שבאמת זה יסמל את סוף המסע, אז שבאמת לא יהיה לו כסף למונית.
זה סרט מאוד כיף, אני חושב שיש לו קצב נהדר, כאילו יש זמן לדמויות לעצור ולדבר ולפתח את היחסים ביניהם, אבל משהו תמיד קורה, כאילו...
הוא באורך של שעתיים ועובר דווקא...
הוא עובר בסבבה לגמרי.
תראה, אם נשווה את זה באמת לסרט הראשון שדיברנו עליו...
כן, זה חלק מהמטרה של הפודקאסט.
היטמנס בודיגארד.
כן, למקרה ששכחת.
שאחת מהבעיות שם באמת הייתה עניין של גם קצב וגם כאמור... המון המון אקשן שאתה לא מבין מה קורה. במרדף חצות, איפה שיש קצת אקשן, אז זה גם לא בכמויות עודפות, וגם אתה יכול לעקוב, אתה יודע מי נמצא בכל מקום, אתה יודע מה הוא עושה, אתה יודע איפה הדמויות הראשיות נמצאות, ואתה מרגיש את הסכנה. אתה רואה בדיוק מי יורה עליהם ומאיפה, ואתה רואה מה הסיכון שהם צריכים לקחת אם רוצים נגיד לקפוץ לנהר, או לקפוץ מהרכבת, וזה לא כי מרטין ברסט הוא כזה במאי אקשן מדהים או משהו, כי הבן אדם עשה את מי ג'ו בלק. אבל זה...
יש שם סצנת דריסה מצוינת במי ג'ו בלק.
זה נכון, אבל זה בעיקר באפקט מוחשב. אבל זה פשוט שהוא לא מנסה לעשות כל הקטעים שפטריק יוז ניסה לעשות, הוא לא מנסה להסוות את האקשן, הוא מביים אותו.
הוא יודע מה היכולות שלו ומה החסרונות שלו, הוא יודע מה השחקנים יכולים או לא יכולים לעשות. סצנת האפקטים הגדולה, זה הסצנה מרגש בסרט, זה קרב נגד הליקופטר, שנגמר בכמה כדורים לרוטר.
הייתה מלא תחמושת על המסוק כנראה.
כן.
הוא
נעלם. הוא נעלם, כאילו אין שום שאריות, שום כלום.
ברמבו לא התפוצצו כל כך מהר.
כאילו ברמבו הראשון לא פוצצו את המסוק.
לא, אבל הוא פגע בו.
אוקיי, כן. ורמבו הורג מסוק עם אבן, ג'ון מקליין הורג מסוק עם מכונית, ורק ג'ק וולשפרייר אשכרה משמש באקדח.
אקדח רגיל, אקדח יד.
אבל כן, זה לא מנסה לעשות מה שהוא לא יכול לעשות. הוא מתמקד בעיקר במסב, באיך שהדמויות מתנהגות ומדברות אחד עם השנייה. הקומדיה שלו אף פעם לא נהיית מוגזמת, האקשן שלו אף פעם לא נהיית מוגזמת, פשוט זה סרט שעשוי כהלכה. ואני חושב שהיטמנס באדי גארד הבעיה שלו, זה סרט שאמור להיות סרט עשוי כהלכה, סרט שאתה פשוט רואה ואתה אומר, כן, זה היה מבדר, אבל יש לו כל כך הרבה בעיות קטנות שקשה לענות ממנו, כי אתה פשוט יושב ואתה עושה לעצמך, לפחות אני טיקים בראש כזה, האקשן מנסה יותר מדי ולא מצליח, יש לך הרבה דמויות מיותרות, ופה לעומת זאת כל הדמויות...
אנשים מאחור, סליחה, די, וואו.
אני כזה, טיק, והם כזה, הטיק זה בסדרת טלוויזיה, אדוני, או קומיקס, כאילו אתה יכול להוריד את זה עכשיו באמזון פריים, כזה אמזון שלמו לנו בבקשה, אני מזכיר את הסדרות שלכם.
כי הם שומעים.
פה לעומת זאת, אין דמות מיותרת, כאילו אני, אתה יודע, יש את יפת קוטו בתור סוכן FBI שרודף אחריהם, ואתה מבין...
אתה גם מאוד אוהב את יפת קוטו באופן כללי.
כאילו, מי שלא אוהב את יפת קוטו הוא מפלצת. מפלצת.
או חייזר.
חייזרים בשם של מפלצות.
לא כולם.
כולם.
לא כולם.
כולם! כאילו על איליאנס. או שני המאפיונרים הלא יוצלחים, שכל פעם כזה, כן, תפסנו אותו וכזה, תפסו אותו. אפילו, אתה יודע... הצייד ראשים האחר, שאת שמו אני לא זוכר כרגע, זה אמור להיות...
זה מרווין.
זה מרווין, כן. הוא דמות ממש ממש חביבה. כאילו הדרך שבה, אתה יודע, הוא גרסה מנהגת יותר של ג'ק, כי לא אכפת לו מהאסירים שלו, ולא אכפת לו כל כך מהעבודה שלו בסופו של דבר, הוא מוכר את... הוא מוכן למכור את מרדוקס למאפיונרים.
למרות שיש לו סיבה טובה, כי הוא מבין שדפקו אותו.
והוא מבין, והוא לא
רוצה להיות... הבטיחו לו רבע ממה שהבטיחו לג'ק.
והוא לא רוצה להיות בצד הרע, כשאומרים לו, אתה יודע, כשהוא פוגש את המאפיונרים בפעם ראשונה, הוא מרביץ להם ולוקח את ג'ונתן ג'ק האסירים, ואז הם אומרים לו, אתה יודע למי הרבה אתה, והוא כזה, לא, למי יכול, זה כזה, למאפיונרים שעומדים בשביל סרנטינו, והוא כזה, לא הייתי צריך לעשות את זה.
לא, ואז גם, כי הם מרביצים לו ולוקחים את ג'ון בלי לשלם, כי כמה שהוא חושב שהוא חכם, הוא הראה להם תמונה שלו עם המגבות של המלון בו הוא מחזיק אותו.
כן.
אז איבד את קלף המיקוח.
לא, אבל זה טעות שאפשר לעשות, כי מה הוא עושה? הוא מראה תמונה שיש בה את הבחור מחזיק איתו.
אני חשבתי, הוא בדק שאין שום סימנים מזהים של הסט. הוא חושב שהוא יותר חי
משהו. על כמה מגבות במלון יש את השם בכזה גדול, כאילו?
לא יודע, אבל...
בדרך כלל יש את השם בקטן, וזה לא... זה לא שנות ה-90, זה לא שהם היו סורקים את זה, אנחנו כזה, אינהנס.
בתמונת פולרויד, כן. תראה, ב-The Hitman's Bodyguard נגיד, יש את אחת מהבעיות הזה יותר מדי אקשן, וברמה שבה, קודם כל, אני לא זוכר אם יש שם מסוג שהתפוצץ או לא. יש כל כך הרבה אקשן ודברים שהתפוצצים, שאני לא זוכר כבר אם היה, אם אחד מהם גם מסוג או לא.
יש שם הסתירה שמתפוצצת ב-The
Hitman's. יש שם מסוג שמתפוצץ.
כן.
וכשהמסוג הזה מתפוצץ, יש את הקשה של אנשים בסרטי אקשן הולכים ולא מסתכלים על הפיצוץ שמאחוריהם. זה קורה פה פעם, זה קורה פעמיים בסרט, וזה בשלב של... זה נראה כאילו אפילו השחקנים כבר לא אכפת שיש שם פיצוץ, כי כל כך רועש סביבם. ובמרדף חצות יש פה בשלב משהו מתפוצץ, אבל זו תחושה כאילו הם לוקחים בחשבון כל סיכון, כל דבר שיכול לקרות. וזה הרבה יותר... נכון מבחינת בנייה של סצנה. אני חושב שיש לסרט קצת בעיות שהן בעיקר נובעות גם מסוף שלא לגמרי הגיוני, אבל יותר מזה פשוט סוג של התיישנות טבעית שקורית לסרטים שמתבססים על המצב בתקופה מסוימת. הוא כן סרט מאוד מענה.
אגב, פסקול של דני אלפמן, הם חוזרים על מנגינה הראשית יותר מדי פעמים בסרט.
לא כך שמתי לב אליה, האמת.
וואו וואו וואו, כזה מין כזה, וואו וואו הג'אז כזה, וזה מבדר, אבל בכל סצנה שבה משהו טיפה מגביר את הקצב, ומיד עוברים לאותה מנגינה שוב ושוב ושוב.
האמת ששני הסרטים יש אגב הרבה בלוז בפסקול, אז אני נהניתי מזה.
חכמולוג.
להילמנס בדיגארד, אני חייב לומר... הפסקול ממש הפתיע אותי לטובה, והתחשב בכמה שהסרט עצמו פשוט זורק דברים בצורה אקראית.
אוקיי, בסדר. אז זהו, אלה שני סרטים לשבוע, אחד כיף, אחד כיף עם בעיות, נקרא לזה.
אני חושב ש... אוקיי, אחד אינו ממליץ לראות אותו בקולנוע כי הוא כבר לא בקולנוע, ואחד לא ממליץ לראות בקולנוע כי זה יעשה לכם כאב ראש.
וכי הוא לא מוקרן בקולנוע יותר.
The Hitman's Bodyguard.
אה, חשבתי שלך.
אמרתי שהראשון כבר לא בקורא.
אה, אוקיי. חשבתי, האמת, לפי כמות הצופים שהיה פה, נראה לי שהפרק הזה יעלה, הוא גם כן היה בקולנוע, היו איתי שני אנשים באולם, כשלחתי להקרנה ביום הראשון.
איתי היו יותר, אבל שתיים היה הגיל הממוצע שלהם. הוא מותר לכל הגילאים, אגב. למה?
מתוך הנחה שאף אחד לא יתרח.
אני לא יודע. אבל, כאילו, ספיידרמן השיבה הביתה יש לו הגבלת גיל יותר מזה. למבצע ביצה יש יותר, יש יותר הגבלת גיל מן The Hitman's Bodyguard.
מה, ביצים זה מסוכן, זה יכול, אתה יודע, יכול להיות שם סלמונלה או משהו כזה.
אם לא נזרים, כן.
כן.
אז הלקח הוא לא לאכול ביצים עם סלמונלה.
כאילו, הנה פרסומת מבצע ביצה, סרט שיכול לגרור לכם סלמונלה.
לא, לא.
אתה אומר את זה רק את, רק את הקרוב של המפיקים או משהו כזה.
משהו כזה. לא שהמפיקים. אם הייתי קרוב של אחי מדרי, הייתי מאוד מסודר.
אז כן. Hitman's Bodyguard ו-Midnight Run, שני סרטים.
שני סרטים.
אפשר, זה היה סיכום הכי טוב. זה שני סרטים.
הם בהחלט שני סרטים.
אז זה היה שורה שנייה באמצע.
כן.
סתום שפירה.
אני אביא את שמיר.
עד הפעם הבאה, פגש בסרטים. Traveling alone.